שלום וברכה, בוקר טוב, שבוע טוב לכולם, והנה אנחנו... אבל רבותיי, אני אגיד לכם, לימוד תורה זה לא לימוד גמרא. שוב, לא שוב, אלא בוא נתחיל. אני בעד לימוד גמרא, בסדר? גמרא is beautiful, גמרא is good, גמרא is top genial, בסדר. ואני בעצמי, ברוך השם, זכיתי ללמוד קצת גמרא, וזכיתי לסיים כמה, לא משנה, עברתי על כמה דפים של גמרא, בוא נגיד ככה, אז זה טוב גמרא, אבל לא כך מסתכם לימוד התורה. יש היום טרנד שהוא לא נכון, שהוא לבוא ולהגיד שכל לימוד התורה צריך להיות לימוד התלמוד הבבלי. עוד הפעם, זה חשוב ללמוד תלמוד. זה חשוב, זה אפילו במידת הזמן, בן אדם שהוא ביבה, רוב זמנו הוא צריך ללמוד את הגמרא. בסדר? אמרתי. אבל זה לא יכול להיות עיקר לימודו. וכך אני רוצה להגיד. קודם כל, יש סדר פעילויות. צריך להבין שכשאנחנו מדברים על לימוד תורה, זה כמו כשאנחנו מדברים על בניין של בית גדול. אתה אמנם רוצה, אתה רוצה, בוודאי, להראות שבבית שלך יש כל מיני חדרים ומסדרונות, ואתה רוצה פה חדר ופה שם חדר, ופה זה יוצא לאיזה מכפסת, ופה זה, פיתולים בבית, ואתה כל כך גאה להציג את הפיתולים הללו. פיתולים זה הגמרא, זה ודאי. אבל אם אתה לא בנית, לא פונדיישן, לא בסיס, לא קומה ראשונה, אתה את הפנטאוס שלך ואת המעלה, את המרפסת גג, לא תוכל לבנות. ולכן, לא בכדי, התלמוד עצמו, הגמרא, אומרת על עצמה, זאת אומרת, לא, שיש סדר בלימוד. שקודם כל, לומדים תנ"ך, אחרי זה לומדים משנה, ורק אחר כך לומדים תלמוד. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, ובין 15 לתלמוד. אמנם, שם בגמרא, התלמוד אין הכוונה הגמרא, אלא התלמוד זה כל דבר, שהוא לא תנ"ך ומשנה, ובמשנה, אנחנו כבר מכניסים את לימוד הגמרא. אבל מה זאת אומרת? אחרי שלמדת את כל המשנה. זאת אומרת, בכל זאת, קודם כל תנ"ך, זה משנה ועשית את גמרא. זה ככה גמרא אומרת. ולמה? למה זה כך? לפני שאני אכנס לדברים שאני חושב שהם פשוטים וטריוויאליים, צריך להבין דבר אחד פשוט. בן אדם יתחיל ללמוד משנה והוא לא יודע תנ"ך, אז הוא לא יודע על מה המשנה מדברת. לא מכיר את הסיפורים של עם ישראל, לא יודע מי זה עם ישראל. אז מה עכשיו הוא לומד איך עם ישראל פועל? הוא לא יודע מי זה. לכן בוודאי שקודם כל אתה צריך ללמוד מי זה עם ישראל, וזה תפקידו של התנ"ך. הוא צריך לדעת קודם כל מה הקדוש ברוך הוא אמר לו. זה א' ב'. בושה וחרפה. ואני גומר את זה אחרי 4 דקות של וידאו. בושה וחרפה לתלמידי חכמים שיודעים ש"ס ופויסקים בעל פה, ותנ"ך יודעים. בושה. זה פשוט בושה. עוד יותר בושה וחרפה שבבתי ספר, אולי אתם לא מכירים את זה, הדוברי העברית בארץ, אבל יש בחול בתי ספר שהתלמידים לומדים גמרא, יודעים טוב גמרא. את זה הם לא יודעים. אתה הולך לבית ספר הנוצחי, לצרפת, תנ"ך הם יודעים. הגוי יודע תנ"ך יותר טוב ממך, זה בושה. אני אגיד לך, לא, למדנו תנ"ך בבית ספר, מה זאת אומרת, אני מכיר, יהושע שופטים שמואל מלאכים, מקס. ככה מסתיים התנ"ך? ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, אין תרי עשר, שום דבר, אין כתובים, ומה זה? וגם איך שלמדת יהושע שופטים שמואל מלאכים, נו. בקיצור, דבר ראשון צריך לדעת תנ"ך. זה פשוט. אחרי זה צריך לדעת משנה. שאלה טובה, אלכס, ממתי אני מתחיל ללמד נח? אני התחלתי כבר מלפני שלושה שבועות. שמלפני שלושה שבועות, בשיעורים שאני נותן ביום חמישי, אני מלמד נח. זה נקרא בצרפתית, לנבואה dans tous ses états, וכבר עברו שלושה שיעורים. אז אני התחלתי. אמנם, זה נכון, לא התחלתי על הסדר, לאט לאט, לאט לאט, זה עוד יבוא, בעזרת השם. מה שלא יהיה, אגב, אם אתה כבר מתחיל איתי, אני מזכיר לך שהתנך מתחיל מתו, ולא מנח, מתחיל מן התורה. והיום, בערב, אם אתה לא עושה שום דבר, זה אמנם יהיה בצרפתית, אבל אתם מוזמנים בשמחה, בבית כנסת אמונה שבירושלים, ברחוב אביגל בוזגלו, פינת רחוב רבקה, בשש וחצי, אנחנו עושים סיום של ספר בראשית. למעלה משנתיים למדנו את ספר בראשית בעיון, פסוק פסוק, והיום בערב אנחנו מסיימים, ובעזרת השם מתחילים את ספר שמות. אז אתה מוזמן להגיע. לא, 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 אני לא מלמד פרשת השבוע. אני מדבר על לימוד בעיון של ספר בראשית. סיימנו אותו לא על פי פרשיות, אלא על פי פסוקים פסוקים. לקח לנו שנתיים לסיים את ספר בראשית. בסדר? אז היום אנחנו עושים סיום בשש וחצי בבית כנסת אדמונה. תבוא, תבורך. בסדר? ואנחנו בעזרת השם, או היום, אם נספיק, או שבוע הבא, נתחיל בספר שמות. אז תבוא. כשנסיים את ספר שמות, נתחיל בספר ויקרא, ואחרי זה במדבר ודברים, ואז נעבור ליהושע. בסדר? עוד כמה שנים אנחנו שם. קיצור, דבר ראשון צריך תנ"ך. אחרי זה, צריך לדעת ללמוד משנה. הרי המשנה נרטבה בשביל עם ישראל. אומנם היה איסור לכתוב את המשנה, מכיוון שדברים שבעל פה אסור לשים אותם בכתב, אבל אמר רבי יהודה הנשיא, איך לעשות לשם אפרו תורתך? בגלל הגלות, וזה שאין לנו אפשרות עכשיו להתכנס ביחד וללמוד ביחד תורה שבעל פה, חייבים לשים את המשנה בכתב. ואז הוא שם את המשנה בכתב, והמשנה נועדה לכלל ישראל. המשנה זה ההלכה באותם הימים. פעם הבינו מה המשנה רוצה לומר מבחינה הלכתית. אז לכן, אתה צריך לדעת משנה. לפני שאתה קופץ על גמרות וגמרות, לפעמים אתה לא מבין גמרה, כי בעצם זה משנה מפורשת. אנשים מתפלפלים, מתפלספים בגמרה ובראשונים ובאחרונים, כדי לראות שבסוף זה היה היתר של משנה מפורשת. זה פשוט. בסדר, אני לא נכנס עכשיו לשאלות מנהגים ומנהגים, בסדר? כל אחד, על כל דבר שאתה יכול להגיד, הבן אדם יגיד, לא, לא, אבל אצלנו הרב הזה אמר. אבל יש פלפולים גדולים היום, האם מותר לאכול פיצה סלומון? זאת אומרת, לערבב בין חלב לבין דגים. אני לא נכנס לשאלות הלכתיות ולמנהגים, אני רק מזכיר שהמשנה אומרת בחולין שכל הבשרים אסורים בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים. זאת אומרת, המשנה אומרת בפורש שמותר פיצה סלומון ומותר פיצה חגבים. לא יודע אם תמצא את השני בקרבת מקום, אבל נו נו. אמנם רק התימנים המשיכו לאכול חגבים, אבל שיהיה לבריאות. בקיצור, צריך לדעת תנ"ך, צריך לדעת משנה, ואז אתה נכנס לגמרא עם ראש בנוי, ואתה יודע על מה מדובר. ואל תבוא אליי באמירות שהן קטנוניות. בזמן, לא, אבל אני יוצא לידי חובת לימוד תנ"ך שאני לומד. לידי חובה, אולי יצאת לידי חובה, אולי, כי זה שאתה קורא חצי, רבע פסוק, ואתה לא תמיד, אל תגיד לי שאתה תמיד הולך לתורה אור ואתה מסתכל על כל הפסוק. לא, אתה לא. ואפילו אם כן, זה אומר שהלכת לכל התנ"ך להסתכל על כל הפרק, לדעת באיזה קונטקסט נאמר הפסוק. נו, באמת. לכן צריך להיות עם ראש בנוי. ואז אתה מגיע ללימוד הגמרא, וזה הרבה יותר קל, כי אתה מבין מאיפה הסוגיות באות. היום האנשים שוברים את השיניים, עזוב את הארמית, בסדר, עזוב. אני בעד שילמדו ארמית, כן, שיהיה ברור. זה טוב לדעת ארמית, כי ככה אתה יכול לגשת לכל מיני ספרים שהם לא מתורגמים, ואתה יכול לדעת תורה, וארמית זה השפה הפנים-פנימית של התת מודע הישראלית. בסדר, אז אני בעד שידעו ארמית. אבל מצד שני, אל תשבור את השיניים בגמרא בארמית. יש ברוך השם היום גמרות שהן מתורגמות לעברית, תלמד. תלמד. אל תביא תירוץ שזה בשפה ארמית, ולכן אתה יכול ללמוד גמרא. תלמד. עושה לך טוב, תלמד. בסדר? לכן, אבל צריך שיהיה לך ראש בנוי. צריך שתלך לפי הסדר הלוגי והעקרוני, והסדר של התנאים עצמם. בזה אני גם מוחה, כן, אני יודע, היום אני מוחה בהרבה דברים, אבל אני אומר דברים שאני אני, אני באמת חושב שזה דברי טעם. אני חושב שלא נכון, כשאתה לומד גמרא, וככה אני עשיתי, וככה עושים בכל הישיבות, אני לא חושב שזה נכון להתחיל בגמרות המכונות, גמרות קשות, בבקמה, במציא, לא נכון. אז נכון, אומרים לך שככה זה נותן לך מיד, אתה בונה את העניין של הגמורה, ואתה לומד איך זה נבנה, אבל מה, אתה לא סומך על רבי יהודה הנשיא? רבי יהודה הנשיא שם לך סדר מסוים, ואם הוא התחיל בברכות, כנראה שזה לא סתם. כן, אני בעד שאם כבר יתחילו ללמוד, יתחילו במסכת ברכות. כן. נכון, ככה זה. אמנם, כשאני מלמד את הבן שלי משנה, אנחנו לומדים תנ"ך ומשנה כל ערב. אז תנ"ך התחלנו כמובן בהתחלה, אבל משניות התחלנו בברכות, ואומנם אני מסכים לגלות לכם את חטאתי, את חטאותי, שלא המשכנו אחרי מסכת ברכות בכל סדר זרעים. דילגנו על סדר מועד מיד. למה? כי אני חושב שלילד בן 9 זה קצת קשה סדר זרעים, בזה שהוא בכלל לא מתמצא בעבודות האדמה. אז אני אחכה שהוא יהיה קצת יותר בוגר, ואז הוא יוכל ללמוד סדר זרעים. אבל זה פרט טכני. בסדר, זה לא שאני חושב שצריך לקפוץ למשהו אחר בגלל זה. פרט טכני. בקיצור, אין מה לעשות, חייבים לחזור ללימוד בצורה, קודם כל, מסודרת. מסודרת, כך היה נוהג רב הרב, נו, איך קראו לו? האח של רב חיים מוולוז'ין, רבי זלמן, אני חושב, זלמן מוולוז'ין. רב זלמן מוולוז'ין, שהיה אח של רב חיים מוולוז'ין, היה נוהג ללמוד בצורה שכזו. אני מודה שזכיתי ללמוד ככה. כשאני הגעתי לישיבה, לא ידעתי שום דבר. עברית גם לא ידעתי, בקושי א' ב'. וכשנכנסתי לחדר של מורי ורבי, הרב אורי שרקי, הוא אמר לי שאני לא יודע כלום. אמרתי לו תודה. אמר לי כן, זה באמת מחמאה. כי בזה שאתה לא יודע כלום, אז אפשר לבנות אצלך תוכנית מסודר של לימוד. אמרתי, יאללה, אני חותם. אז הוא אמר, אנחנו נלמד עכשיו חודש שלם בעל פה. או, אמרתי לעצמי, וואי, אני צריך עכשיו לקרוא את כל התנ"ך, לדעת בעל פה, מה? אמר, אנחנו נלמד בעל פה חודש שלם. תלך לשיעורים שלך חוץ מזה, אבל בעל פה. מה? אז הוא אמר ככה, טוב, קודם כל הוא אמר לי שאתה לוקח שבוע ואתה קורא את כל התנ"ך בצרפתית. למה? שתדע על מה מדובר. אין טעם להיכנס לשיעורים, אתה בכלל התנ"ך לא יודע כלום. אז תקרא בצרפתית, אחרי זה תלמד, אבל קודם כל תקרא. טוב, נו, ואחרי זה הוא אמר לי כך, אתה צריך לדעת בעל פה מה זה תנ"ך. אמרתי, מה, אני צריך לדעת את כל התנ"ך בעל פה? לא, הוא אמר לי, לא, תדע מה זה תנ"ך. תדע, תלמד בעל פה שתנ"ך זה תורה, נביאים כתובים. תחזור אליי כשאתה יודע. טוב, אני מודד, זה לקח לי 10 שניות, טוב, אני חכם, אני גאון. ואז אמרתי לו, תנ"ך זה תורה, נביאים כתובים. אמר, אתה יודע? כן. טוב, אז יאללה, נמשיך. סבתא יודע שמה זה תורה נביאים כתובים, יפה, סבתא צריך לדעת בעל פה מה זה תורה. תורה זה בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, תחזור אליי שאתה יודע. נו, אחרי זה כשידעתי הוא אמר, טוב בסדר, עכשיו אתה יודע מה זה תורה? אז בוא נראה, נרד לרזולוציה אחרת, מה זה בראשית? בראשית זה בראשית, נוח לך לך ויראה, כל הפרשיות. אתה יודע בעל פה? יופי, מה זה שמות? זה שמות, זה שמות, ויראה בו בשלח, בעל פה. ויקרא, אתה... ובמדבר, ודברים, סיימנו ללמוד את כל התורה בעל פה, לא ידעתי כלום, כן? לא ידעתי שום דבר ממה שכתוב בתוך הפרשיות, אבל ידעתי איך בנוי התורה. ואז נכנסנו לנח. מה זה נח? מה זה נביאים? נביאים זה יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים. מה זה כתובים? כתובים זה תהילים. ואחרי זה שסיימנו את התנ"ך, וידעתי בעל פה במה מורכב התנ"ך, התחלנו במשנה. אמר, משנה, זה 6 סדרי משנה, תלמד, מה זה 6 סדרי משנה? זמן נקת, נו, זרעים, מועד, נזיקים, נשים, נזיקים, בסדר, נו, ואחרי זה למדנו מה זה הגמרא, כל המסכתות, ואז למדנו עד הרמב״ם, זאת אומרת, איך מורכב המשנה תורה. לא למדתי שום תוכן פנימי, וסליחה, והיה שולחן ארוך. אחרי זה סיימנו בשולחן ארוך, בארבע טורים. ועוד לא ידעתי כלום במה שכתוב בתוך התבניות. אבל הראש שלי היה בנוי עם תבניות. ידעתי בבירור במה מורכב הדברים. ולכן אחרי זה, כשהתחלתי ללמוד את התוכן, כשעמדתי תוכן חדש, פתאום ידעתי איפה לשים אותו. או, זה משנה וזה נכנס פה, וזה מחובר לעניין גדול שנקרא נזיקין. אני מבין עכשיו. וההלכה הזאת ברמב״ם, אני מבין איפה היא ממוקמת. כי זה מתחבר לזה, כי עכשיו אני מבין איפה זה בתבניות. והפסוק הזה הוא בא מהספר הזה, ולכן אני יודע שהספר הזה הוא לפני הספר הזה, אחרי הספר הזה, הוא כתוב או הוא נביא. ולכן, כשאתה ניגש אל הלימוד, זה נעשה בצורה הרבה יותר מעמיקה וברורה. צריך שהלימוד יהיה ברור. ולכן אסור לך להיכנס לכל מיני פיתולים, לא פלפולים, אלא פיתולים. זה הדבר הראשון. הדבר השני, כי זה, כל מה שאמרתי הרגע, זה קל. זה פשוט ארגון של הלימוד. צריך לדעת לארגן את הלימוד. דבר השני, צריך לדעת שכיום, בוודאי שאתה צריך ללמוד תנ"ך ומשנה וגמרא, אבל כיום, הצורך הגדול ביותר של הדור, ואין לזה שום ספק, אבל שום ספק, הצורך הגדול ביותר של הדור, זה לא לימוד הגמרא, ועוד פעם אני בעד לימוד גמרא, בסדר? אני בעד, לא אומר שלא. זה טוב. אבל הצורך הגדול ביותר של הדור, זה לא לימוד גמרא, היום זה לימודי אמונה. לימודי אמונה, לימודי, לא מה שנקרא מחשבת ישראל, זה אקדמאי כזה. לימודים של היסודות של האמונה היהודית. ויש ספרים שנכתבו, שהם מבררים לנו את יסודות האמונה, של מה זה הפנים פנימיות של עם ישראל, איך עם ישראל מקושר לקדוש ברוך הוא. יש ספרים שהם יסודיים, שחייבים ללמוד אותם. ממש, ממש יסודיים. כמו ספר הכוזרי, למשל. כמו ספר נפש החיים, למשל. כמו מורה הנבוכים, למרות שהוא קשה מאוד להבנה, בגלל שהוא נכתב בסגנון אחר. אבל הקדמות הרמב״ם חובה. הקדמות הרמב״ם זה חובה. אגרות הרמב״ם, שמונה פרקים לרמב״ם. ודאי, זה דברים שהם חובה. ספר התניא הוא חובה. למשל, יש ספרים אחרים בחסידות שהם די בסיסיים. ערב של ליקוטי מוהר"ן זה חובה. דברים שהם בונים לך את יסודות האמונה. כמובן שכתבי הרב קוק בדורנו הם חובה. חובה נמרצת, אמנם קשה מאוד להבנה, כי זה כתוב גם בסגנון של קוקיזם, שזה מאוד קשה לעברית, אבל ברוך השם יש מהדורות שמתרגמים את זה לעברית מדוברת, אבל זה חובה. לכן רבותיי, הגיע הזמן להתחבר ללימודים עמוקים של יסודות האמונה. אבל, וכאן אני חייב לעבור בקריאה גדולה, אסור שלימוד התורה שלך יהיה רק דרך ספרים. ספרים זה טוב, ספרים זה יפה, ספרים is beautiful, אבל תורה לומדים אצל רב. So, התורה אתה לומד אצל הרב שלך. תבחר לך מי שאתה רוצה, ותבוא לשיעורים שלו. תדבר איתו. קושיות, תשאל אותו. אל תשאל את הספר. לא לומדים הלכה מספר, לומדים הלכה מרב, או מסבא, אבל מרב. ואם יש לך קושיה, אתה שואל את הרב, אתה לא פותח את המשנה ברורה. המשנה ברורה זה טוב, כדי לחזור על מה שלמדת, מצוין. אבל את ההלכה אתה לומד מרב חי שמכיר אותך, מכיר את הקונטקסט של מה שאתה שואל אותו. עכשיו, כשאמרתי את זה, שצריך ללמוד הלכה מרב, והקורונה הזה נתן לנו מצד אחד אפשרות ללמוד הרבה תורה, וברוך השם, צד שני, הרחיק את האנשים מרבותיהם, וזה חבל. עכשיו ברוך השם מתחיל להיגמר הקורונה, צריך לחזור לשיעורים. זה טוב הזום, זה טוב היוטיוב, אבל אין כמו ללמוד פנים אל פנים. אין מה לעשות. פנים אל פנים זה מגלה את הקדוש ברוך הוא. לא פנים אל פנים זה לא בדיוק. צריך לחזור לפנים אל פנים. זה חשוב. בנוסף, כמובן שהרב הוא לא מספיק, אתה גם צריך את החברותה שלך. חברותה זה מה שעוזר לך לעשות טעויות. וזה טוב שפתאום הוא יגיד לך, וואלה, אתה לא הבנת נכון. וככה אתה באמת מבין נכון. אז לכן לא בכדי, הגמרא אומרת במסכת חגיגה, שאו חברותה או מיטותה. אתה חייב חברותה כדי להתקדם בתורה, אתה לא יכול ללמוד לבד. זה ודאי. ולכן, עכשיו שאמרתי את זה, אמרתי, טוב, זה קל, בסדר, תמצא רב, תמצא חבר, תלמד, והכל טוב. אבל יש רק תנאי אחד. וכך כותב הרב קוק באורות התורה, בפרק רביעי, הוא אומר שצריך ללמוד, לא, פרק חמישי, סליחה, הוא אומר שצריך ללמוד תורה מרב שיודע את כל התורה כולה. זאת אומרת, כן, צריך ללמוד תורה מרב שיודע את הכל. לא יודע אם הוא יודע את הכל בעל פה, שעשו פה עסקים וכל הכל, 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 הכל. זה לא הכוונה. שהוא למד את מסגרת התורה כולה. ולכן כשהוא מלמד אותך שור שנגח את הפרה, דיני נזיקין, הוא יודע איך לחבר את זה לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת לחבר את זה לאמיתה של תורה, זאת אומרת לחבר את זה לכללות ההוויה. כי הפרטים של התורה הם חייבים להיות מקושרים לכלל גדול. ואני רוצה לתת לכם דוגמה. אני לא חושב שלמדתי את כל התורה כולה, ואני יודע הכל, בוודאי שלא. אבל ברמה הקטנה שלי, כשאני מלמד את הבן שלי, אז אני מנסה ומתפלל שיהיה לי תשובות לא דפוקות לשאלות שלו. שהוא היה בגיל, לא יודע, 4, 5, לא זוכר, 6, לא, אל תפסו אותי. ולמד לקשור סחורים של נעליים. אז בפעם הראשונה שהוא הצליח לבדו, בא אליי בהתלהבות גדולה מאוד, לא, זה לא היה הבן שלי, זה היה הבת שלי, הבכורה, זה קרה, זה לא נשנה הרבה שנים. אז היא באה אליי עם הסחור שלה, נעל שמאל, היא הצליחה לעשות סחור מצ'וקמק, צריך לומר את האמת, אבל בסדר, זה הרזיק. אז אמרה, אבא, 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 סתכל, 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 הצלחתי לבד, עכשיו, היא לקחה אולי חצי שעה לעשות את זה. מבחינתה זה היה כל עולמה. ואז אמרתי לה, איזה כיף, כל הכבוד, עכשיו את יודעת לעשות זכוכים. כן, עכשיו אני יודעת. יופי, אז תורידי אותו. מה? למה? לקח לי כל כך הרבה זמן. כן, כן, חמודה, אבל שמת את הרגל שמאל לפני רגל ימין. צריך קודם כל לשים את הנעל הימין, ואחרי זה נעל שמאל, ורק אחר כך לקשור זכור שמאל, ואחרי זה זכור ימין. למה ככה? אמרתי לה, את יודעת, מה זה בשבילך לקשור סחורים של נעליים? זה כדי לא ליפול? אמרתי, צודקת. אבל אני חושבת שזה סתם מעשה? זה לא סתם מעשה, כי בזכות זה שאת קושרת את הנעליים, את לא תיפלי, ואת תוכלי להתקדם בעולם. כן? ואת יודעת שבתורה, הימין זה מסמל את החסד. והשמאל מסמל את הדין הקשה. תגידי, איך את רוצה להתחיל את היום? בחסד, בסבבה, בכיף, בטוב? או בדין, בקשה? אומר לי, בטוב. את צריך להתחיל מימין, כי הימין הוא החסד. ואחרי זה צריך קצת בכל זאת גבולות, לכן צריך גם שמאל. אבל כשאתה כושר, אתה רוצה למעט, אתה ממעט קודם כל את הקשה, ורק אחר כך את הטוב. ואז היא אמרה לי, לא הבנתי כלום. בסדר, היא לא הבינה. בגיל 5 היא לא הבינה. היא הבינה שהיא צריכה קודם כל רגל ימין, ואחרי זה שמאל, ואחרי זה כושר שמאל, ואחרי זה זה. והיום אני בטוח שבגיל 12, היא מבינה טוב מאוד מה העדיפות להתחיל עם החסד לפני הדין. כי כשאתה לוקח מעשה ואתה מפריד אותו ומבדל אותו משאר תורה, כל התורה כולה, אז אתה בעצם לוקח את כל ההלכות כדברים מפורדים. והם לא יכולים אז לגלות את הקדוש ברוך הוא חי וקיים. לכן עלינו ללמוד את כל התורה בתוך כולה. לפי סדר טוב, לפי רב גדול, שיודע את כל התורה כולם ויודע אותך, ואז אתה תוכל עם החברותה שלך ללמוד פנים אל פנים, ואז ידבר משה עם השם פנים אל פנים, כאשר בזמן ש ידבר איש את רעהו, מה שאנחנו בעזרת השם עושים כל יום, ונחזור לעשות עוד יותר טוב אחרי הקורונה. אמן כן יהי רצון.